יום רביעי, פרשת כסיסא. שלום לכם ידידיי, אנחנו מתחילים היום את הפותח, פורים קוטון, כן, פורים, יום פורים שני, עם מאמר נפלא של הרב יעקב רוזנשטיין, מספר שבבית סמדרש, באזור המגורים שלו, באזור המטבח, מוצאים מכשיר שפועל נפלאות, לחיצת כפתור, בהכנסת מטבע, הוא מכין ומוציא, עורך ומגיש, כוס קפה, שוקו ריחני, פי, וכל קאי גבנה. קיצור של דבורים, ממש מחיי נפשות. בקהל הלומדים והמתפעלים, הוא מספר שם אחרי צהריים, כשהוא הגיע לבית הכנסת, הוא רואה יהודי מבני חוץ לארץ, שללא אוירין הוא מוגדר, מוגדר כאשני יהוד. יהודי של צורה מארצות אירופה, כבן 50 שנה ממוצע קומה. כובע אדור, זקנו על פי מדויצוב, שרשרת זהב, שרשרת שעון הזהב, כמובן, חובקת כיס וסט אחד על רעהו, כולו אמר קובויד. ודמותו מעורר, תראו למה שלא כל היהודים יראו ככה. עומד לאותו יהודי ליד המכשיר הקפה, הוא אוכל שקית קדושת מצלצלים, ומכניס אחד לשני, ומכניס אחד אחרי השני לתוך המכונה מטבעות, מיקל נחושת. ככה עשרות וחמישיות שקלים מתגלגלים פנימה, והוא מקדים, פונה אליה בשאלה, למה לא יוצא המשקה מיוחל? ניגשתי, התבלנתי, הכל נראה לי בסדר. אני שואל אותו, באיזה משקה הוא רוצה? אז הוא אומר לי, שוקוצ'ינו הפוך. התבלנתי וראיתי שעל יד הכתובית שוקוצ'ינו כתוב את המספרים 4 ו-3, איך ללחוץ על הספרות האלו, לחצת 43, זה פלא. כוס יורד בנקישה, קולות גרגור, המכונה מתחילה למלות, ושוקוצ'ינו טרי וחם. אתה יהודי משתומם. זאת איפה הנקודה, אומר. אני לתמי חשבתי שהספרות נעדו לציין את המחיר של המשקה, ואני מכניס 43 מטבעות של שקל בשביל המכונה, אבל זה לא עוזר. כמסיים הרב יעקב רוזנשטיין את המאמר שלו, שהדברים מחכימים מאוד. הבורא לא צריך, הרבה משלו, אלא הוא צריך עוד השתדלות, עוד משאבים, עוד השקעה. חסר רק לחיצה אחת, קווץ', רק נחצת את הלב, או בכל מקום אחר, או במשהו הנכון. והנה מזומנת לך כוס שוקו חמה ונעימה עד למאוד. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. סיפור נפלא שמופיע ביחיר ראובן. סיפר הגאון רבי מן קרנשטיין זצ"ל. מה שהתרחש לפני כמה עשרות שנים, שאותו סיפר לו יהודי מבני ברק שהיה בית בחבר קדישה, בנוסף הוא גם היה ספר, הייתה לו מספרה ברחוב רבי עקיבא. כיוון שהוא היה ספר, אז הביאו אותו לבית של רבי זקשר, חתן של הסבא מסלובודקה, כדי שהוא יספר אותו. בא אל הרב, היהודי ניצל את ההזדמנות, שאל אותו כמה שאלות מיוני החבר קדישה, דברים שנוגעים לנספרים. הגישה של היהודי הזה לענייני הלוך עם הצחן בעיני הרב, ואחד הפעמים שהוא סיים את ה... הלכת לתספורת, אז רבי זקשר פנה לבקשה מיוחדת. כשהגיע זמני לעזוב את העולם, אני רוצה שהצדיש תטפל בפה ובקבורה שלי. וככה באמת היה. על כל פוני, מה שנוגע לענייננו, אומר רבי מן קרנשטיין, אני יודע, זה שאני יוצא מנגריה, מגיש קרבה אל הרב, וקש לנו לבנה, נשמע ממנו דברי חיזוק. רב הוא אמר לי, אני רוצה לבוא לישיבה, לשמוע את השיחות מוסר של הראש השיבה, בשבת קלובודקה. השיחות נועדו נורא כתלמידי הישיבה, אבל אותו יהודי ביקש רשות, רשות מיוחדת לבוא להיכל הישיבה. תקשיב לשיחות, נו, אמר הרב, אבל הוא לא הסתפק בזה, אותו ספר. ודרב, יש לי חברים, גם הם הונגרי שיידן, יהודים יוצאו הונגריה, וכולם רוצים לבוא ביחד איתי לשמוע את השיחות. טוב, הסכים הרב, אבל קודם תביא אותם לכאן ונראה. הם באו אליו. חבורה של הבלבטים יקרים, יוצאי הונגריה. פתח רבי זקשר ואמר להם, סליחה שאני שואל אתכם, אני פשוט לא מכיר אתכם, אני רוצה לדעת האם יש לכם אמונה. הם נבלו, זו שאלה שואלים יהודי, השם ישמור, בטח, מה השאלה? עכשיו פונה הרב אל אחד מהם, הוא אומר לו, תגיד לי איפה אתה עובד? הוא אומר לו, בתל אביב. כן, בני ברק באותה ימים הייתה בקושי מושבה קטנה. שואל את השני, איפה אתה עובד? גם בתל אביב, וככה כולם עונים שהם עובדים בתל אביב. איך אתם מגיעים לשם? ברגע, לא, מה פתאום, יש אוטובוס, קו 45. הנהג שומר לצוות? לא. מה, הוא נוסע בשבת, השם ירחם. ואז זה לא היה כמו היום שכולם תינוקת שניש בו. שאבא כבר לא ראה ספר דור בחיים, השם ישמע. מהסתם, הנהג הזה למד בחיידר. ובעבות הימים הוא פרה כל, לא שומר שבת, לא מניח תפילין, כלום. העבדים האלה לא מבינים מה הרב רוצה מהם, מבקשים בעדינות שיסביר. אומר רבי זה, כן, אגיד לכם את האמת. חז"ל אומרים, רשעים בחיים קרויים מעשים. אז אני תמה, איך אתם לא מפחדים לנסוע עם נהג מת בר מינן, אלא הוא מת? אחד מסתכל על השני, מה הוא רוצה מהחיים שלנו? הרב מסביר, רבי זה כשר מסביר להם, אתם אמרתם שאתם מאמינים, שאצל חז"ל אין גוזמאות. רשעים בחיים קרויים מעשים, זהו זה. אם יש לכם אמונה חזקה, הייתם צריכים לפחד לנסוע עם מתים. טוב, סיים רבי זה כשר את דבריו. אתם תמשיכו הלאה לנסוע בקו 45, אני לא אומר לכם שלא בסוף. אבל תדעו שמה שחז"ל אומרים זה קודש קדושים. תדעו שזה אמונה, זה עניין של מצוות. ואנחנו ממשיכים פרשת שבוע בלב כל חכם לב נוסד חכמו. יש פה מאמר נפלא שהתפרסם בכל דף שלו. אחד מאברכי ישיבת פניר סיפר סיפור מופלא שכשהוא היה אברך צעיר, קרא שם מוטרד בעיני המשפחה, הוא חיפש פינה שקטה לערער בזה, לערער בעניינים. נכנס לזה אתר בנייה של אחד מבני הישיבה שאז בתהליכי בנייה למצוא מקום שקט להיות שם. תוך כדי שאותו נכנס לשם כדי לעקוב אחרי התכוונות של הבנייה, אברך נבוד, היה קצת נבוך, זה היה אמצע הסדר. טוב, רבינו חילץ אותו מיד מהאי הנעימות, הוא פנה אליו שלם, יכול להצייץ אותו בקשר לכמה דברים בבנייה, הורה לעמודים שנבחו במקום מסוים באחד בסנדרש, שאל אותו אם לדעתו כדי להאמין אותו במקום אחר, כמה שטח צריך לסמן, יש כמה לפנייה, ועוד שאלות מהסוג הזה כדי להקנות להרגשה טובה ולא להביך אותו. כידע, היה לו ראשי בקביעויות וחלמוזות רבות גם מבין הזמנים. אחד הקבוצת שם גם חוץ לעיר, רם קבלנו את זמן נסיעות, ששאל למה הוא צריך לקבל, הרי זה זכות ללמוד עם הראשיבה. הוא אומר לה, הרי אתה תורך לבוא ללמוד, כי הוא זה שעושה טובה לראשיבה שהוא מגיע. לילה אחד, הרישו בחורים שהתגוררו מתחת לדירת מגורים שלו, ולשים לב, הפריעו למנוחה של בני המשפחה. הראשיבה התלבט, מצד אחד הוא רצה להעיר להם, מאידך הוא חשש שהצטערו על זה שהפריעו למשפחה. הוא בקש שהכינו צלחת עם עוגות, ירד לחדר שלהם, ומסר להם את העוגה, ואמר, שכנים צריכים לדעת להתנהג יפה אחד לשני, אז הנה, קחו מתנה קטנה. כולם הבינו את הכוונה שלו ביחד איתה, את הצילות והעמידות שלו. אבל עבודת קודש מיוחדת הייתה לו בנסיעה בעול עם הזולת. כל צרה וצער שהוא שמע ממש נגע לליבו. היה מדהים לראות כמה הוא נסע בעול של ענייני כלל ישראל, כמה הוא הרגיש שהם נוגעים לו באופן אישי. לא אחד היה פורס בבכת, ומשמע צרות שבגדו אנשים שהוא בכלל לא הכיר, כל שכן צרות הכלל. סיפר מרדכי פרוש, שבחרותו לפני שהראשי והתמנה להיות ראשי, והציעו לו פעם להתלוות אליו לחלוקת צדקה לתלמידי חכמים ובנים בירושלים. הסיבה שאמור להתלוות אליו, כדי שהוא יוכל לדבר אותו בלימוד, לא יבזה זמן יקר. אבל הוא מספר שלא בעצמו, זה היה לימוד חשוב, פרק של נסיעה בעול הזולת. הוא מספר שהם היו באותו יום בעשרות כתובות. הוא ראה בחוש איך רבינו מאושר ושמח, וזה שהוא זוכה לשמח אנשים שזקוקים לעזרה בערב יום טוב. ככל שהוא רחם והציב לאנשים שנזקקו לחסד גשמי, ככה הוא רחם והשתתף בצער שמיים על אחינו הטועים, שלא זכו לקיים תורה ומצוות. אחד מהביקורים שלו בארצות הברית בשנים האחרונות, אז הוא נתקל באיזה יהודי ששר מדרך השם אחר. אותו יהודי פגש אותו, התבונן בו, כשורת היסורים שהוא עובר, עד שהוא מצליח להכניס אוכל לתוך הפה, אז ממש נחמרו אחריו, הוא ניגש לראשי ושאל אותו איך הוא יכול לעזור לו להקל מהסבל שלו. הראשי וענה לו שיקפיד מהיום לברך על כל מה שהוא אוכל, פעד שיקפיד לברך בכל פעד תסמו זה מתוך הסידורים. הסבל של הראשי וכל כך נגע לגבו של אותו אדם, למרות המצב הרוחני הירוד שהוא היה קיבל עצמו, להתחיל לברך ברכת המזון מתוך הסידור דווקא. במרוצת השנים, הקבלה הזאת באמת שינתה את אורח החיים שלו. והוא המשך שוב לידותו, נעשה לבעל תשוב גמור. תראו לי שמתגורר בסביבות העיר מונסי, כשהוא שמע שמתקיים מצפב. וזה אחר הראשי, ואחרי שהוא נפטר ברשות הבן שלו, הראשי שילה, הגיע להשתתף, ובסיום העצרת ניגש לספר את זה לבן שלו, הראשי. יהודי עשיר שלא זכה לשמור תורה ומצוות, הגיע לבית שלו, הוא אמר שהוא רוצה לעזור לעם ישראל, לא יודע איך. הספר שזה מעסיק אותו הרבה, העניין הזה לעזור לעם ישראל, הוא הסתובב לכל מיני אנשי רוח, במגזר החילוני, אבל בסופו של דבר הוא לא יודע איך הוא יוכל לתרום לטובת עם ישראל. לאחרונה הוא אמר, שמע שיש, יש כאן את הישיבה הגדולה ביותר בארץ, שמונה אלפי תלמידים. אז אני חושב שיבוא וישאל את הראשי לדעתו. הראשי אמר לו שהוא רוצה למצוא איתו לקודי לא מערבי. בדרך הזו, שאל אותו אדם שוב, במה הוא יוכל לעזור להם ישראל. אמר לו, הראשי, אני מייעץ לך שתקנה זוג תפילין. ותניח אותם מדי יום, תקרא קריאת שמע. כי אומר לו, אם אתה רוצה לזכות עם ישראל, תתחיל בראש ובראשונה לקיים את הניסיון. הרגישות של הראשי ולצלצבי, לסבלו, לכבודו של הזולת, הייתה מיוחדת מאוד, שמעה לסבל, בסוכה של הזולת, אפילו סבל, אפילו צרה וסבל קטנים. ממש תפס את הלב שלו, לפעמים השואל, מתעניין שוב ושוב, משהו פלומי. פלן נרגע עד שכעבור תקופה יתברר לו שהעניין סודר. אחת השנים הציע רבנו בתחילת זמן אלו, שכל בני חבור הסבת יכתבו חבורה. אחד הברכים שהצליח להשאים את החבור בערב סוכס. אני יודע כמה זה ישמח, הוא החליט שהדרך לבית ההורים שלו, אחד משכות ירושלים, הוא ייסע אליו, למצוא את החבור, הוא ישמח אותו ביום טוב. אשתו נסעה לבדה לבית של ההורים, באמת כשהוא הגיע, הראה את החבור, רבנו מאוד שמח. נהנה מאוד, הוא הודה לו, שהוא טרח במיוחד. אותו הברך יזרז לתחנת אוטובוס, אבל לדעבונו הוא ימתין הרבה זמן, שייכף התרשות, עד שהגיע הזמן שהעוצמת הדרוס מפסיקה והחג יתקרב. בינתיים, הזמן שלהדלוק הסרס כבר התקרב, בבית של ההורים הייתה אשתו דאגה, עוד שהייתה, שאיתו הייתה תינוקת בת שנה, טלפונים לא היו באותם שנים, ולאשתו לא הייתה ברירה להתקשר מודקת. לבית ראה על הראשיבה, שאלה אם בעלה היה שם, אתה הוא יצא. הראשיבה ביקש את הטלפון, הוא הרגיע אותה שבעלה היה אצלו. הוא גם ראה את התינוקת החמודה, הוא הרגיע שאין הסיבה לדאגה, כך דבר אותה למעלה מ-20 דקות, עד שהאברך הצליח להגיע להורים. פעם בערב ראשון התקשרה איזו אמא מודקת של אחד מבני הישיבה שנמצא מחוץ לארץ. כבר שהיא נמצאה כבר את הבן שלה, ואמרו לה שהוא לא מכותלי הישיבה, היא מודגת. הבן נכנס לאבי הקורא, התחיל לברר, עלה חשד שהבחור נסע לאומן. אבל איך מבררים את זה? איך מרגיעים טעים? למרות שהיה באפיסת כוחות, נכנס למשרד והתחיל להתקשר לעצמו לכל מיני שמות. עד שכעבור זמן ארוך, הוא הצליח לברר שהבחור באמת באומן. אבל הראשיבה לא הסתפק בעצם הידיעה שהוא שם וטרח להצליח לדלוק שאנשים אחראים יקחו עליו אחריות. ורק כשהוא סידר את זה, הוא הדיע להם עמודי שהכל מסודר. למרות שהיה יכול להטיל את כל הטיפול בעניין על אחרים, סת הכל בעצמו. ואנחנו ממשיכים עם הדור הנפלא כל העם. יש לו דברים מרתקים שפורסמו בגיליון של די שברז כדוי שיחונכו. של חסידי בלז בצפת והתקבל מחברת ובקדוש יתירו. חבר של גדול יתרו, כותב פה שרוצה לשתף בסיפור קטן שקרה ביום שישי, יום שישי פרשת תרומה, ג' אדור, תו שני נטט, לא לפני הרבה זמן, עד צריך קצות מטרנה, עצם על התינוק, הכיס היה ריק, אין בידי לפורטה, פורטה לפורטה, גורנישט, גם את הפשעות של ההלוואות הוא כבר ניצא לתו, והוא ממש דאג, מיין יבוא עזרי, מיין יבוא המטרנה, חס לו בסמדר ששחיס, יישוב הדל, הצברו החיה ממני והלאה, אני יודע, חייב להתפלל. ומיד אחרי 18, לפני חזור תשעת, אני אתקבל ויסעת רגליים, ככה הוא חשב. אשר בוא לציון, אני כבר אגיד בדרך. טוב, הוא נמד להתפלל 18, בשורה קולינו, הוא פתאום קלט שיש לו כשובת. כפי שם צבצו לפרנוס, התאו הוא שם אלוהיקים, אז זהו, אני מופע בעצם אחד כניכר נראה ממד בית סיכינים. אדם שאני לא אבקש גם אני, פרפי נלחם חוקי, ואמצי לי, ולכל בני ביתים, איזה נויסי, מוסיף תפילה משל, מוסיף תפילה משל עצמו, ותשלח מטרנה לילדי הקט. תוך כדי כך, הוא אומר, מכבי המחשבה, אני בעצם עומד לפני המלך, מבקש של עצמי, אבל מתכונן לברוח, עוד רגע. טוב, מיד החלטתי להישאר, עד עכשיו אני משבח, לא לחלוט צפויה עד אחרי התפילה. כתוב בספרים שסיום ירדת לשפע הוא בעולנו, אז איך אני אברח לפני זה? הוא אומר שאני לא אכחיש שבהחלט הרגשתי זרמים של חוסר סבלנות שעוברים בכל הגוף שלי. אותי לא היה קל, בכלל לא. אבל ההחלטה הייתה חזקה, והחלטתי שאני מבטל את הרצון שלי לפני רצון הבוער, אפשר עצור התפילה. ב-11:30, התקשרתי לאיזה אברך יקר שאני בקשר טוב איתו, להתקשר טוב בבניין מסוים. בסוף השיחה הוא שואל אותי, אם אתה יכול לזכות אותי במייסרי? ברגע הראשון לא הבנתי מה הוא מתכוון, חשבתי שהוא רוצה לקבל ממני מייסרי. קראתי להתנצל כשאין לי כלום, אבל הוא מיד תיקן אותי, אמר לי לא, התכוון שתזכה אותי ותקבל ממני את המייסרי. יש לציין, הוא מוסיף שהוא לא דיבר איתו כלום, לא על עצמו ולא על המטרנה, הוא בכלל לא גר בעיר שלו. זה היה חידוש בכלל שהוא חשב להביא את המייסרי כשהסכמתי. הוא אמר שעשה העברה לחשבון הבנק, התברר שזה אותו בנק, ושמי אלה רואים את העברה מיד, אפשר מיד ללכת למשוך, למשוך את הכסף, הלך לבנק, אמרה שהפקיד לו 400 שקולים, אוי מר לא צריך הרמרש. מיד תרגם את זה, שזה מטרנה כפול 8. אז זה נאמר, אין אדם שומע לי ומפסיד, ביטלתי רצוני מבני רצינו, ואז לשבור איך הוא התנהג איתי לפני משור הסבים. אנחנו ממשיכים עם יעלומים מגדולי ישראל, אותו סיפור שובה מייתד נאמן לנכדו של הגויין רבו של צבי דינר רוצצל, מלונדון. חותן באנטוורפן שבלגיה, סוכם שהגויין הגודל עם חיים קרויזברג, הוא יסדר את הקידושים. ברגעים האחרונים שצאו לחופה, שם לב הרב קרויזברג שהסבא, הרבית מלונדון, הגיע גם לחופה. קוראה לפנה לקראתו, ביקש שהוא יסדר את הקידושים, אבל הרב דינר צירף, כי המנהג המקום שהמור דאס לא מסדר קידושים. טוב, רב חיים קרויזברג גם צירה, והתחילו ביטוחים. תוך כדי מסע מתן בשני תלמידי חכמים, הכריז הרב קרויזברג שהוא ממנה את הגויין רבי של צבי שליט"א כרבה של אנטוורפן לעשר הדקות הבאות. ואז הוא שתק שנייה ואמר, אנחנו מכבדים את הגויין רבי של צבי דינר בסידור קידושים. טוב, סובר וקיבל. למחרת שאל פלוני, כתושבי בלגיה, את רב חיים קרויזברג, הרי לא מהיום ולא מאתמול ביקרו כאן הרבה אנשים חשובים בנושא בני המשפחות. למה אז באותם אירועים לא יתנהג הרב על פי ההברקה הזאת למנות אותם לרב העיר? אחרי רב פלזר זה אמר שבמקרה הזה הייתי בטוח ב-100% שאחרי החופה הוא יחזיר לי את כס הארון. אנחנו ממשיכים עם השו"ת היומי. אחד שואל פה, הוא לומד בחברותא עם יהודי מתחזק. השבוע הוא שאל אותו שיש לו קרובים שבאו מחוץ לארץ עם מתנה, אוכל מיוחד לחתול. הוא מסתר שברכיבים הוא בדק, הוא ראה שזה ממש את הרובד בוסר בכל אוב. הוא רוצה לתת את הרובד לחתול, או סתם לחתול היה לפקור ברחוב. אז התשובה היא שיש חילוק עם בשר בהמה לבשר אוף, אם זה בשר בהמה אסור גם באנוי. לכן יהיה אסור להכין בזה את החתולה. גם להכין לחתולים של אסקר יהיה אסור, כמו שם והם מסתגרו, שיש אסור להכין אסור האנוי לבעלי חיים. כי האכלה נחשבת לענה, אמנם, מותר להשליך את זה במקום שיבואו בעלי חיים ויפלו. הרבה הומוסופים הרחיבו בעניין אתם מוזמנים לעיין שם, אמרו הומוסופים של בירשו, סימן תפנ"ח, סעיף קוטן כ"ח. אם המצב הוא שלו, הדין שמותר בנו, כמר בשוכנו, שיהיה מותר להכיל את זה לחפות. ואנחנו ממשיכים עד אופנים בהלוכה, אנחנו עובדים בסימן ש"ח, סעיפים ט' וי', ואילו אופנים בטל שם מוקף לדירו מקרטף שהוקף לדירה, על כך ולא דמיינים נוכל לשמוע בשלוחה אחד. הוא כדרכן מלמד גם אנחנו את עניין הדפיים בהלוכה, כפי שכבר למדנו, קרטף שלא הוקף לדירה, ששטחו יותר מבצעתיים, חז"ל אסרו לטלטל חפצים בתוכו, ואם השטח לא עולה על בצעתיים, מותר לטלטל בתוכו. גם אם נעשה בשימוש מובהק שלא לדירה, כגון גינת ירק. אבל אסור להעביר חפצים מכל קרטף שלא הוקף לדירה לבית מגורים או להפך, והיינו גם כשהקרטף והבית שייכים לאדם אחד, או שעשו ערב חצר וסביניהם, ויש חולקים, שעת הדחק אפשר להקל בזה. הוא לדברי המשנה ברורה בסימן הזה, האיסור הוא בכרפף שהשטח שלו פחות מבית צעתיים. ולאו דווקא בכרפף שהשטח שלו בית צעתיים מדויק. כרפף שוקף לדירה ואחרי זה זרעו זרעים ברוב השטח שלו, בטל שם דירה מהכרפף, כיוון שמקום הזרעים הוא לא רואה לדירה, וגם שטח המיעוט שלא זרוע, הוא נתפל לשטח הרוב שזרוע, ונחשב כאילו כל הכרפף זרוע. הלכה זו אמורה גם בכרפף שמשמש כחצר בית, שהחלק הבלתי זרוע שבו משמש באופן מובהק לדירה. ואם זרעו את הזרעים בערוגות שביניהן שבילים, החלקו הפויסקים, אם בחישוב רוב השטח מכשילים גם את מקום השבילים, כיוון שאין אדם זר בשבילים כאלו, או שמכשילים את מקום הערוגות בלבד. אנחנו ממשיכים מדברי הראשונים, נראה שביטול שם דירה מהשטח הזרוע ומהכרפף, הוא לא רק למשך הזמן שהזרעים נמצאים במקום, אלא גם אחרי שנעקרו, וגם אם בעל המקום גמר בדעתו שלא לזרוע אותו לעולם, והמקום משמש לדירה, אין הכרפף חוזר ליתרו עד שיקיפו אותו מחדש לשם דירה. הוראה בכרפף שמשמש כחצר בית, שהשטח שלו פחות מבית צעתיים, יש עם הצדדים להקל אחרי עקירת זרעים, כיוון שיש מהפוסקים שסוברים שבכל כרפף ששטחו פחות מבית צעתיים או בחצר בית, אין זרעים מבטלים שם דירה, ויש אוסרים גם באופן זה. עד כאן בניין דפיים בלוחה שנלמד היום. אתמול עמדנו, כרפף שנטו בתוכו עצים, ובגינה מתמעט חלל הכרפף, ואין בו יותר הרבה צעתיים, זה לא מתיר את הטלטול בכרפף. כלומר שהדרך היא לנטוע עצים במקומות כאלו, כדי לשבת בצילה מחדוימת. ועל דבר שאין דרך לקבוע בכרפף, הרי הוא ממעט בשיעור הכרפף, דהיינו, שאם ללא מקומו של דבר זה אין בשטח הכרפף שלא בצעתיים, יהיה מותר לטלטל בתוכו. כרפף שהכרפתו במחיצות לא נעשתה לשם דירה, בנו בתוכו מחיצה נוספת באורך של יותר מ-10 אמה לפחות, שם דירה נחשב עקף המחיצות כולו, כאילו נעשה לשם דירה. עד כאן בעניין הזה, וכדרכנו נפליג מהם אחור ונזכר במה שלמדנו. חז"ל התירו את כתיבת התורה שבכתב ושבעל פה בכל לשון ובכל צורה. אולם, ליתר של כתיבת התורה שבכתב, שזה התנ"ך, ישנן כמה הגבלות. א', יש שאומרים שספרי תנ"ך שכתובים בלשון הקודש על גבי קלף, אסור לכתוב אותם שלא בדיו, אסור לקרוא אותם, ויש שם עתירים. ב', במקום שבכל ישראל בקיאים בלשון הקודש, אסור לכתוב ספרי תנ"ך ולשון אחת. אחרי שנראה מדבריו, כי אם משום אסלה זאת לשם, צריכו לכתוב חלק מאחד מספרי תנ"ך בפני עצמו, לכן שמותר לכתוב בלשון אחרת גם ממקום כזה. יש אומרים שגם במקום שמותר לכתוב ספרי תנ"ך בלשון אחרת, לכתחילה צריך לכתוב אותם בדיו ועל קלף. אם אכן כותבים ככה, יש לכתוב ספר שלם, ולא חלק מספר בפני עצמו. הבקיאים בלשון הקודש ראו שלא ילמדו בספרי תנ"ך שהם לא בלשון הקודש. יש אומרים שכשמדובר בספרים מודפסים, אין הכל נחשב סיכוי בתוך כתב, ולכן מותר לכתחילה ללמוד בהם. אפשר גם ספרי תנ"ך שכתובים בלשון הקודש, ניתן ללמוד בהם לכתחילה, גם כשכתובים לגבי נייר או שלא בדיו, והם לא צריכים לבדוק כל פעם, ניתן להשיג ספר הכתוב לגבי קלף או בדיו. דף היום ניתן מובבלי, כיצד מסלקים תולעי בגדים, ועל מה אמר הבחיה, אין לי תשובה, והאם הוא בר במי אימות, טעון שחיטה. אחר כך ועלות נשים העניינים, אם אני עושה את חולים, דף צייל. ולקראת סיום, במדור נפלא חפץ עם החיים, מי מאיתנו לא חפץ בחיים רבותיי. האם מותר לומר שהדרשה של פלוני הייתה הפעם לא מי יודע מה? הסעיף שנלמד לבחור דברים בחפץ חיים, כעל בי סעיף יש בי. חוצחיים מעורר על מכשול מאוד מצוי ונפרד. דרשן דורש בבית הכנסת, מרצה בכנס, רם לשיעור, אפילו ראשי ובשיעור כלולי, מצוי מאוד שהשומעים מתירים לעצמם להחליף דעות, גם לספר לאחרים על טיבו של הדורש. אין לה לשמוע ממנו, מדבר משעמם וחיים ובחיינו. ניתן היה לחשוב שכיוון שהדרשן נאמרה באפי קלוסי, ומילא טיב הדרוש שכבר עשוי להתגלות מעצמו, ואין יצאו לחוות אליו דעה שלילית. אבל כתב החובץ חיים בלשונו התורה, על פי הדין ולשונורי גמורו. ולמה? בגלל שלא מצוי שתהיה דרשה שכולם מסכימו עליה, פה אחד, לטוב או לרע, וזה תלוי בשומע. אם כן, לא שייך לומר שגנותו של הדרשה תתגלה בסוף בעצמה. בנוסף, הרי גם כשמותר לספר מה שנאמר באפס לפה, אסור להוסיף בזה אפילו תיבה אחת יותר ממה שעשו להתגלות. ומניין לו שגם שאר השומעים התבטאו באותו אופן על הדרשה. בנוסף, אסור להתאים את הדבר כדי להוסיף בגנות חברו. אם כן, אין כל אפשרות לחברות דעה שלילית על הדרשה. מלבד איסור לשנורת, כתב חפץ חיים שהמגנה דרשן תלמיד חוכם עובר גם על איסור של ביזו תלמיד חוכם. והביאור מוספים מביאים על זה מדברי חפץ חיים במקום אחר. שטעותי לחשוב שדין ביזו תלמיד חוכם הוא רק על אילו שחיו בזמן הגמור. והגדר תלמיד חוכם הוא לפי הדור, וגם בזמננו. אם הוא יגע בתורה, אם הוא יגע בתורה, וראוי להורות לקראת תלמיד חוכם, ואסור לבזות אותו. מי שמבזה אותו, אפילו שלא בפניו חייב נדוד. אגב קנבסקי מוסיף בזה, שכיוון שהוא בזן התורה, כל שהוא מוחזק את המת חוכם, יש לו את הזויים שלו, משום בזן התורה. מהגוי מרחב הרבץ חיים וכותב שבדרך כלל, המליגים והדרשנים מערבים הרבה שקרים לדברים שלהם, מקצינים את הדברים מאוד. יש גם שמוצאים לב על הדרשן, מה שהוא דורש, רק לשם כבוד וכסף וכו', מאיפה יודעים את זה? הרי אפילו אם נאמר שלו להירצנו בכסף או כבוד, אולי הדורש. אבל מסתבר שבשעה שדורש, עיקר הכוונה שלו להשמיע דברי מוסר ולהשפיע באמת על השונות. כותב עוד חפץ חיים, שעל פי רוב, הלעג הזה מצוי אצל אנשים שאין יראת השם על פניהם. ולכן, כששומעים דברי מוסר, מתאמצים למצוא פגם במחיח. כמו כן לעיתים מדברים מתוך שנאה, בעקבות חכים מקומיים. מה שקוראים פוליטיקה, האם מותר לשאול איך הייתה הדרשה עכשיו של פלוני, מה שהזכרנו בהתחלה, בבירור המוסופים מביאים שיש כדור שאין בזה משום מפני עיוור, כיוון שאין ודאות שאני אשאל להתגנה את הדרשן. יש מי שכתב שמכל מקום אין לשאול את זה אדם שאינו עיר השמיים, שהוא באמת תלוי לגן את הדרשן, שהוא מבק לשנור, עדיין הוא שגורם לאחר שיספר בגנתו של פלוני. ונידון נוסף, האם מותר לומר שהדרשה של פלוני הייתה הפעם בעלת תוכן מועט, או שהשובטול של הראשי לא היה פחות מוצלח לשאר פעמים? אז יש שכתבו שגם בזה יש לו שנור, אפילו שמדבר רק על הפעם הזאת. בכל מקום, דברים גורם צר לדרשה, מכבר ברמב"ם, שגם דבר כזה, גם דבר כזה בכלל שמור. ולסיום רבותי, התחזקות יומית, סיפר הגאון הברום גינכובסקי זצ"ל, אדם אחד שהיה רגזן גדול, הלך לומר לקריסטיאן כי לבקש עצה. אמר לו, הסטייטל שהסתכל עליו במשך 5 דקות ויסקים, ואז התחיל הסטייטל לעשות בפנים הקדושות שלו, הפרצופים שונים ומשונים, אי למעלה, אי למטה. אותו אדם שהסתכל, כן, הוא עשה כאילו פרצופים של כעס. אותו אדם הסתכל, אמר זה על סיוד בל יתואר. אחר כך עזר אמר לו לצוער פניו הרגילות ואמר לו, דע לך, ככה נראה אדם כועס. זה מובא בספר הגן השר. משתדל רבותיי לזכור שאדם בזמן כעסו מאבד השתנות, בדרך כלל כשנרגע מהכעס, התחרט על אופן ההתנהגות שהיה לו בשעת הכל. עד כאן דברינו לעולם רבותיי, שיהיה לכולנו המשך יום נפלא עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, תוכניות וגשמיות בכל תוספת.